אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, כל יום ב-12 בצהריים, בשידור חי, אתם מאזינים לנו, יכול להיות ב-104.9 או ב-105.3 FM, אבל גם יכול להיות שאתם מאזינים לנו עכשיו באפליקציה, יכול גם להיות שאתם מאזינים במחשב, באתר שלנו, של כאן.
לא יכול, אתה לא מוכן להתחייב בחיים האלה, על שום דבר.
לכי תדעי, לכי תדעי. ויכול להיות שאתם מקשיבים לנו מחר, בהסקט, באחת מהאפליקציות החביבות עליכם.
תהיה חייב להפסיק עם הדבר הזה. למרות שזה מצחיק.
כן. זה מה שאני אומר כל הזמן לאשתי, אם לא תצחקי, אני אפסיק. עורכת התוכנית שלנו, נועה בן הגיא, על הביצוע הטכני, חן עוז, מאיה. שלום.
שלום, שמעת שיש התחממות, עלייה בטמפרטורות, אני מאוד מרוצה.
לא, אין לתאר את הדבר הזה.
אני מאוד שמחה. אוקיי, תשמע, אני הרבה פעמים יוצא שאני אומרת לך, ולהרבה אנשים, אבל לך בעיקר,
כן.
אתה הקורבן העיקרי של הדבר הזה.
פשוט כי אני שם, כמו העבר.
בדיוק, נכון. אתה שם, אז אני אומרת לך שאני מהמאה ה-20, זה תירוץ אצלי להרבה דברים. אין מה לעשות, אני בן אדם מהמאה ה-20, ואני מרגישה לפעמים בגלל זה גם כמו חייזר קצת בעולם הזה שלכם.
בגלל זה אין לנו עדיין טיק טוק, כי את מהמאה ה-20.
אני מהמאה ה-20, והעולם הזה, אנחנו במאה ה-21 עכשיו. אז הנה בא אופרי אילני וכתב ספר שנקרא אנחנו אנשים חדשים, וכבר במשפט הראשון בספר אני חשבתי לעצמי, שהנה, אולי אני פה אמצא תשובות לעניין הזה של מי אני, מי הם, מה הם רוצים ממני, ואיך נהנים ממה שהם עושים ומהעולם החדש.
מה היה המשפט הזה?
הוא כותב, בשביל רבים מאיתנו, הזמן שבו אנו חיים הוא ארץ זרה, זה נכון. ילידי המאה ה-20 חשים כמו מהגרים בעולם שכלליו השתנו, ורקמת החיים בו נפרמה בחלקה הגדול. אז אנחנו היום נדבר עם דוקטור אופרי אילני על העולם הישן שלנו ועל העולם החדש של האנשים החדשים, ננסה להבין אותם ואת עצמנו, אולי קצת?
אני חושב, הוא מדבר שם על בכל מיני דברים, גם בפתיחה וגם בכל מיני מאמרים, על זה שאנחנו, מצד אחד הוא אומר שצריך להשתנות כל הזמן, מצד שני הוא אומר, העולם משתנה מהר מדי ואנחנו תקועים בעולם חדש, ובאמת אני מוצא את עצמי שמרן ומבולבל מאוד.
שמרן?
כן,
אמרת תמיד, שמרן?
את תמיד אומרת שאני שמרן.
לא, אני לא תמיד אומרת שאתה שמרן.
לפעמים.
לפעמים אני אומרת שאתה ליברל, אבל זה בא עם כללה לפני הליברל. יש כל מיני, בסדר.
זה נכון.
תלוי, ב, תלוי איך, דה, איך אתה מדבר.
לי, אולי פשוט במקום רעיון, שזה יהיה טיפול פסיכולוגי.
בסדר?
שהוא יטפל בנו.
אופרי, אני בטוח יסכים.
אם אתה שומע, אז תתכונן.
אוקיי. אחר כך נדבר עם עוד אחד שיטפל בנו אולי. עורך הדין מנחם רובינשטיין. הוא כתב ספר, רומן דווקא, על עורך דין פלילי שנמאס לו מעולם הפשע ומכל הברדק הזה שם, גם מהפושעים וגם מהשופטים וגם ממערכת הצדק והפרקליטות, והוא מחליט לפרוש ולפתוח בית קפה בגן העיר, אבל עולם הפשע מושך אותו חזרה פנימה, כששני עבריינים דורשים ממנו פרוטקשן, והוא לא כל כך בקטע של לשלם להם.
שזה מדהים.
ואז קורים דברים, אתה יודע. אם אתה לא בקטע של לשלם.
גם אני לא, במקומו לא הייתי בקטע.
אבל היית משלם.
לפני שהיו מספיקים להעביר לי מספר חשבון. אני הייתי נותן למישהו, רק ש...
אני חושבת שהגיבור שלו אלי לא בקטע של לשלם,
ויכול להיות
שגם מנחם רובינשטיין הוא לא היה בקטע של לשלם.
איך נהיים כאלה, אנשים מנחם רובינשטיינים כאלה?
עוד מעט אנחנו נבדוק את העניין הזה, נשמע ממנו.
אני לא רוצה לעשות השוואה גסה מדי.
אבל אתה נאלץ לעשות השוואה
אין
גסה.
אין לי שום ברירה.
תזרוק, קדימה.
בהבנותיי ראיתי את הסדרה סוץ. את מכירה את הסדרה הזאת?
כן.
על עורכי דין.
זה באמת עבוד.
קורפרט כאלה.
אני ראיתי פרק או שניים ונטשתי.
אני ראיתי יותר.
אוקיי.
לא נעים לעודו. ראיתי.
בסדר.
רוב.
כן, ראית הכל? וואו.
באחת העונות האחרונות כבר נשברתי, כי זה נעשה...
זה לא שאני לא אוהבת טרש, אתה יודע שאני אוהבת טרש, אבל זה היה...
לא, זה פשוט חזר על עצמו באיזשהו שלב,
לא
וגם
מעניין.
העלילה כבר נהייתה כל כך מופרכת, אבל יש שם את העורך דין הזה שהוא סליק כזה, והוא יודע איך עושים, והוא יודע איך לסגור, והוא יודע איך עושים, ותמיד כאילו, ותמיד הם מרגיש שהם רואים את המת, הם רואים את, את מאחורי הקלעים, הם יודעים בדיוק איך דברים פועלים, והם יודעים איך לתמרן, ויש אנשים כאלה, לא כמו בסדרה הזאת, אבל הסתכלתי על הסדרה הזאת ואמרתי לעצמי, רוצה להיות קצת, איך נעשים בן אדם כזה שמבין, את שרואה את החוטים ויודע למשוך בהם, ולא הכל קורה בצורה
צריך
הוליוודית.
צריך להיוולד פשוט עם שכל. אבל זה לא
לא, זה מנחם אותי מה שאת אומרת. זה לא שיכולתי ללמוד את זה. אתה פשוט סתום.
נכון.
זה כמו, תגיד לי, אני 1.50 מטר ואני רוצה להיות שחקן ב-NBA. לא, אתה צריך גנטיקה אחרת. אוקיי, מנחם אותי. יופי. אז נעבור לדבר הבא. עלה לי גם בגובה של הכל, כי חזרתי להיות ילד בתיכון, שלא יודע. אנחנו נתחיל עם החדשות. בגזרת ג'יי קיי רולינג, צריך לעשות פינה כזאת. יש חדשות, בגזרת ג'יי קיי רולינג, אחת לזמן.
נכון.
מחבר את הארי פוטר, למי שלא יודע.
מי שיחמיץ.
נקרא לזה המתנה שממשיכה לתת.
נכון.
ג'יי קיי רולינג.
אם מישהו רוצה מתנה מהסוג הזה.
לנו זה טוב.
אגב, מתנות מג'יי קיי רולינג אני מוכנה לקבל.
אני לא יודע.
אם היא אדם נדיב, היא יכולה ממש.
יכולה, אבל לפעמים המתנה שלה זה כתב תביעה.
נכון.
לכאורה.
לכאורה.
אז הגברת הזאת, ג'יי קיי רולינג, התראיינה בפודקאסט שנקרא צד המכשפות של ג'יי קיי רולינג, ושם היא אמרה, לפי מה שמדווחים לנו בהארץ, שהיא ידעה שההערות שלה על נשים טרנסיות, לפני כמעט 3 שנים זה היה, היא ידעה שההערות האלה ינחתו כמו רימון יד בטוויטר. זאת אומרת, היא עשתה את הכל ביודעין.
זה לא כזה בתמימות, אוי, צייצתי משהו, לא ידעתי מה יקרה.
היא ידעה מה היא עושה, היא רצתה לה... לכאורה, רצתה להבהיר, היא ואמרה, הנה ערימת קרשים, בואו נשפוך עליהם קצת דלק. נזכיר למי ששכח שרולינג שיתפה ביולי 2020 מאמר דעה בנושא אנשים שמקבלים וסת, כלומר...
אנשים שמקבלים וסת?
כן, צריך להסביר את זה.
פיפל.
כי יש היום גברים עם מערכת מין פנימית של נשים, כן? זה גברים טרנסים, ולכן הם עדיין מקבלים וסת, חלקם. התרעמה על זה שנשים לא הוזכרו בבוקותיות, כלומר, אמרו, אנשים שם ולא נשים שם, זה מאוד הפריע לה. והיא צייצה אז, אני בטוחה שפעם הייתה מילה שמתארת את האנשים האלה, מישהו יכול לעזור לי? עכשיו מתברר שהיא לא רצתה שאף אחד יעזור לה, היא ידעה טוב מאוד, היא רק רצתה...
אבל זה מצחיק, יובל, אל תהיה עכשיו... לא, אסור לצחוק את זה, זה לכאורה מצחיק. אוקיי, הרוחות כמובן סערו מהציוץ הזה, שנקרא כציוץ טרנספובי, רולינג אמרה בריאיון הזה שמדובר בו עכשיו, באופן אישי זה לא היה כיף, ולעיתים פחדתי על החיים שלי. ועוד הרבה יותר מזה על בטיחות המשפחה שלי.
אני רוצה להגיד שלא אמרתי כלום אף פעם בנושא הזה, ואני עדיין מפחד
על החיים שלך,
ועל החיים של האהובים שלי, כן.
וזה בלי שיש לך הבטחה וכל מיני...
לפעמים סתם, אני הולך עם הילדה ברחוב ואני מפחד.
אוקיי. אז ימים יגידו אם טעיתי, היא אמרה, אני יכולה רק לומר שחשבתי על זה לעומק, והקשבתי, אני מבטיחה לצד השני. היא גם אמרה שלמרות תגובת הנגד, שהייתה... תגובה מאוד קשה, והקריאות לבטל אותה. המון מעריצי הארי פוטר היו אסירי תודה על זה שהיא אמרה את מה שהיא אמרה. טוענת ככה, היא הוסיפה גם, ידעתי לחלוטין שאם אתבטא בנושא, אנשים רבים שאהבו את הספרים שלי יהיו מאוד לא מרוצים ממני. במבט לאחור, היא אמרה שהיא פשוט לא מתחרטת, זה הכל. אני עומדת מאחורי כל מילה שכתבתי שם, אבל השאלה היא, מהי האמת? ואני טוענת נגד אנשים שאומרים שמין הוא מבנה, שזה לא אמיתי.
במה זה מתבטא אז שחשבתי על זה לעומק והקשבתי, אני מבטיחה
לך על זה. היא הקשיבה, והיא לא מסכימה איתם. מה זאת אומרת? לא, אתה לא מקשיב ואז חייב להסכים. אתה יכול להקשיב ולא להסכים. לא, לא שמעת על זה? כי אתה לפעמים מקשיב לי ולא מסכים, פה ושם. זה קורה.
אני לא בטוח שאפשר להשוות את מערכת היחסים של ג'יי קיי רולינג עם הטוויטר הטרנסי, ולמערכת היחסים בינינו, מאיה. אבל היא יכולה להרשות לעצמה. חלקנו לא יכולים להרשות לעצמנו לא להקשיב לצד השני, כי אם יבטלו אותנו, אז יהיה בעייתי.
נצטרך לחפש אוכל בפחים.
כן, אבל היא לא צריכה כבר לחפש אוכל בפחים, גם אם יבטלו אותה כל הטרנסים והטרנסיות בעולם, וגם כל ה-allies, כל בני הברית שלהם.
נכון, אי אפשר באמת להיים עליה כלכלית. אני. אי אפשר להיים עליה כלכלית. נכון.
אי אפשר להיים עליה כלכלית, לא אכפת לה שיבטלו אותה, מדפדוף קטן בגוגל, ראינו שההון שלה מוערך בכמיליארד דולר.
מיליארד דולר. מה אכפת לה? מה אכפת לה? היא יכולה להגיד מה שהיא רוצה.
מיליארד דולר מהארי פוטר. היא המציאה ילד קטן מחשף, ועכשיו יש לה מיליארד דולר, והיא יכולה...
תמציא גם אתה ילד קטן מחשף. למה אתה יושב פה במקנה?
תקשיבי, מאיה. אם אני הייתי יכול להמציא ילד קטן מחשף, במקום לשבת פה באולפן, אני מצטער כמה שאני אוהב לשבת איתך פה באולפן, אני הייתי רץ וממציא את הילד מחשף הזה, כי אז הייתי יכול להגיד מה שאני רוצה, כמו ג'יי קיי רולינג, מי יגיד לה מה להגיד? זו סיבה טובה מאוד לעשות מלא כסף, ולצאת לחופשי. כן, פשוט, תראו, אם אתם רוצים להגיד כל מיני דברים, תעשו מיליארד דולר. פשוט תעשו את זה. תקופה הנוכחית אינה רדיקלית מבחינה פוליטית, ובכל זאת נוצר באדם חדש. טיפוס אנושי שלא התקיים בעבר. כך כותב אופרי אילני, בהקדמה לספר המסות החדש שלו, אנחנו אנשים חדשים, זה יצא עכשיו בהוצאת בבל, וזה כולל אסופת מאמרים, שבהם הוא מנסה להבין את השינוי הזה שעבר עלינו. איזה טיפוס אנושי אנחנו שלא התקיים בעבר? מי עם האנשים האלה, החדשים האלה, באיזה עולם הם חיים? ובאיזה עולם אנחנו חיים? ואיך אפשר לסבול את כל זה?
כן, איך נחבב את זה?
לא נחבב את זה, אבל אפשר לסבול את זה איכשהו.
אוקיי.
בינתיים אני לא סובל את זה גם. דוקטור אופרי אילני הוא היסטוריון, עיתונאי, מבקר ועורך ספרו החיפוש אחר העם העברי, תנ"ך ונאורות בגרמניה. יצא בהוצאת זלמן שזר בשנת 2016, והוא גם כותב את הטור השבועי תחת השמש במוסף הארץ, חלק מהטורים הופיעו שם. הוא עורך המגזין הזמן הזה של מכון ון ליר בירושלים. שלום דוקטור אופרי אילני.
היי, שלום.
שלום.
אז מי זה הטיפוס האנושי הזה שלא התקיים בעבר? מי אלה האנשים החדשים המשונים האלה? אנחנו?
אז אני אתן סתם דוגמה. יש עכשיו הרבה מפיצים את הרעיון הזה של שמחה רוטמן שמדבר על טולקין ואבטאר.
כן, הוא אמר
מעבר לכל המשמעויות של זה, המשמעויות הפוליטיות, זה כאילו דבר ש... היה בלתי נתפס כשהיינו ילדים, תסכימו איתי, מה, יהושע מצא, ישראל קיסר, היו קוראים טולקין? עכשיו, זה לא שטולקין הוא כל כך חדש, הוא בין איזה 100 שנה, אבל אנחנו חיים כבר בתוך איזה תרבות שיש לה עולם דימויים ממש ממש אחר, ושהמי נגד מי שבו, לגמרי אחר מזאת של אנשים מהדור שלי, ודומני שגם שלכם,
כן.
שעוד הריחו את המאה ה-20, הריחו די טוב, mm-hmm. כן? ואני חושב שאנחנו מרגישים עכשיו את ההבדל בין האנשים של התקופה הנוכחית, בעיקר הצעירים, מה שנקרא מילניאלים, אבל בעצם זה מחלחל גם לדורות האחרים, זאת אומרת, הצעירים זה אלה שמובילים את המגמות, אבל הרי זה נכון גם לגבי כולנו, שאנחנו לפעמים שוכחים כמה הם גדלו בתוך נוף תרבותי ופוליטי אחר לגמרי. אנחנו תוצרים של המאה ה-20, שהמלחמה הקרה, של מאבק בין ימין ושמאל במובן של מלחמת האידיאולוגיות, והם כבר נמצאים בתוך מציאות חדשה לגמרי שאותה צריך לפענח.
רגע, תכף נפענח את המציאות הזאת ונדבר עליהם עוד קצת, אבל אני רוצה לפני כן לשאול אותך, האם זה לא תמיד ככה? כשעברו מהמאה ה-18 למאה ה-19, לא אמרו את אותו דבר? החבר'ה האלה הצעירים, הם במאה ה-19 כבר, ואנחנו עדיין תקועים בתוך סט עולם ערכים של המאה ה-18, לך תדבר איתם. אני לא יודע מה היו הטכנולוגיות שהיו בידיהם, אז כאשר אולי אתה יודע מה ההבדיל ביניהם, אבל תמיד אנחנו הזקנים, מצטער, פתאום לא מבינים את העולם החדש הזה.
בהחלט, בהחלט כן. בעצם... השם של הספר, אנחנו אנשים חדשים, זה בעצם שם שאחת המסות, שהיא דווקא מתייחסת בעצם לאדם החדש של המאה ה-20, האדם החדש של המודרנה, ואומרת לגביו כל מיני דברים, אבל כשאנחנו מדברים על האדם החדש, על התופעה הזאת של האדם החדש הקומוניסטי, הפשיסטי, אנחנו בדרך כלל באמת חושבים על תופעות מהמודרנה, מהמאה שעברה, ולא כל כך שמים לב שצמח לנו כאן אדם חדש, חדש. אדם עוד יותר חדש, כן? אז אין ספק שכבר היו דברים כאלה, אבל הנקודה היא שאנחנו, לגבי הזמן שלנו, אנחנו לא כל כך שמים לב לזה. כי כמו שאמרתם בדברי הפתיחה, לא הייתה מהפכה. לא הייתה מהפכה דרמטית כמו המהפכה הצרפתית בסוף המאה ה-18, או כמו המהפכה הבולשוויקית, או נגיד השבר של מלחמות העולם. אבל הייתה בעצם מהפכה אולי לא פחות משמעותית, שזה כל מה שקרה בשנות ה-80 וה-90, ההפרטה, העלייה של האינטרנט, כל הדברים האלה הם בעצם טרנספורמטיביים לא פחות מאשר המהפכות הגדולות של העידן המודרני.
אז מי הם האנשים החדשים? איזה מין אנשים הם?
אוקיי, אז באמת, ביטוי אחד לזה זה המוסר החדש, כן? ואחד הדברים שאני מנסה לשים עליו את האצבע, זה שגם הטיפוס, מה שקוראים היום ווק, כן? הרגיש מאוד לשאלות מגדריות, קוויריות, אקולוגיות, הוא בעצם סוג של אדם חדש. הוא בדרך כלל לא יגדיר את עצמו ככה, כי שוב, אנחנו למדנו לבקר את הרעיון של האדם החדש, הציוני, הקומוניסטי, המודרני, אבל בעצם יש כאן איזושהי יומרה די גדולה לייצר אדם חדש. אבל לא רק, בסופו של דבר זה ספר של מסות, יש בו כל מיני דברים, ואני מתאר שם כל מיני תופעות מכל מיני סוגים. אם דיברנו למשל על הצורה שהפוליטיקה מתארגנת, כן? אז אנחנו חיים בפוליטיקה, אולי כרגע באמת ממש בתקופה הקריטית הזאת בישראל, אז אולי נראה שהפוליטיקה הישנה קצת חזרה, או אולי באיזו צורה מבהילה ומעוותת, אבל יש גם כל מיני פוליטיקות אחרות של ספיידרמן נגד באטמן, באמת יש מעריצים של כאילו פוליטיקס או פנדום שלכל סופר הירו כזה, יש מעריצים קנאים שמוכנים להרוג אחד את השני בשביל זה. יש מפלגות של חומרים, של סמים, האנשים שלוקחים רטלין, יש להם תמונת מציאות אחת, לאנשים שמאשנים וויד, יש תמונת מציאות אחרת. יש הרבה מה לפענח.
אבל יש גם את העניין הזה שאתה בעצם אומר שאנחנו עובדים עם המפות הלא נכונות. כלומר, אתה נותן את העניין הזה של מפת ים המלח שמופיעה במפות, כשים המלח כבר בעצם לא קיים במיוחד. כלומר, כן. אנחנו בכלל לא, אנחנו לא מתייחסים למה שקיים. אנחנו, אולי אנחנו האנשים הישנים, אתה יודע, כמו לדבר על השמאל הציוני, שלא קיים.
כן, אז זה גם השמאל הציוני, אבל גם השמאל האנטי-ציוני שעסוק בלריב עם השמאל הציוני, למרות כן, שהשמאל הציוני לא קיימים. קיים.
כן.
בדיוק, זאת אומרת, זאת אולי הנקודה, נדמה לי שכאילו הרבה מהאינטלקטואלים של ישראל, היו לנו את עמוס עוז ואלף בית יהושע, זה אנשים של המאה ה-20 במובהק, זה אנשים שבכלל יכולים להגיד משהו על... על הרשת, על רשתות חברתיות, על אקולוגיה, על בינה מלאכותית, דומני שממש לא, וזה לגיטימי, זה הם שייכים לדור ההוא, אבל אני חושב שהשיח בישראל קצת נתקע עם הדברים האלה, ואותו דבר, גם השיח הביקורתי, האנטי-ציוני או הפוסט-ציוני, שנקודת השיא שלו הייתה שנות ה-90, אבל אנחנו כבר בתקופה לגמרי אחרת. שוב, לא שלא נשארו במידה מסוימת אותן שאלות, כמו שאנחנו מרגישים עכשיו מבחינות מסוימות, אין ספק שהשאלות של הכיבוש ושל השאלות של דת מול מדינה בישראל אף פעם לא היו יותר קריטיות, אבל נדמה לי שצריך לעשות איזושהי מדיטציה של לשים לב גם כמה הכל השתנה. כמה אנחנו בכלל מדברים עם אנשים שאולי חושבים באיזה צורות אחרות, עברנו מגפה, יש מסביבנו המון אנשים שבכלל עסוקים בזה שהאילומינטי עדיין מנהלים אותנו.
כן, אנשי הלטה.
אז יש לך טקסט על זה שנקרא צידה האפל של הוראת האווזים, שבו אתה מדבר על אירופה המשתנה, ואתה אומר, כן, משתנה, אתם חושבים שמשתנים, אתם לא השתניתם מספיק, אתה מדבר על השמרנות השוויצרית שמה, ובעצם אתה אומר לנו, אתם עדיין תקועים, אבל מצד שני אני מרגיש הרבה פעמים שאתה לא שבע רצון גם מהדור החדש, זאת אומרת, אנחנו צריכים להשתנות כדי להבין את הדור החדש, שהוא הרבה פעמים מצטייר כמקולקל מאוד במאמרים האלה.
ברור, אני בסך הכל מאוד אמביוולנטי, כן? אני חושב שגם הדימוי על העטיפה שרואים מין, זה חלק מאיזה עבודת אומנות של קולקטיב רוסי בשם EAS+F, שרואים מין ילדים לוחמים כאלה בנוף אפוקליפטי עתידני, משהו מאוד מנוכר.
קצת מזכיר אבל...
זה גם משהו מאיים.
אבל קצת מזכיר גם איזה עטיפה של אולבק כזה בהתחלה.
נכון, יש אולי איזשהו רפרנס לזה. אבל באופן כללי, אני באמת, לפעמים אני מבועת מהאנשים החדשים האלה, בהחלט, כן? אני מרגיש שאני נמצא איפשהו באיזה עמדת ביניים, בסך הכל אני היסטוריון, ומאוד מעסיקים אותי גם המיתוסים הקדומים וכל מיני מסורות שמפעילות אותנו. הספר אגב עוסק בכל מיני דברים, לא רק בזה, גם במבול, בתור איזשהו מטאפורה אקולוגית ובאמת כל מיני דברים על מצב הקיום התיירותי, כמו העניין הזה שאתה נוסע לשוויץ ורואה שם איזה רועת אבזים, סליחה, לא אבזים, אבזים מקסימה, אבל קשה שלא לחשוב על זה שהיא כנראה מצביעה לאיזה מפלגת ימין פשיסטית.
לא רק זה שהיא לבושה, אתה מתאר את זה שם, זה משהו שאנחנו מכירים, כי פתאום, גם כשאתה נוסע לגרמניה, גם כשאתה נוסע לשוויץ, אתה פתאום רואה את האנשים בלבוש המסורתי, וזה לכאורה נורא יפה
ואותנטי,
אבל מצד שני, אתה יודע מה זה הדבקות בערכים השמרניים האלה.
לגמרי, בדיוק. אבל כל הדברים האלה, זאת אומרת, אין ספק שיש בעולם המון המון מגמות, אנחנו באיזשהו עולם מורכב להפליז. זה קצת, כמעט לא אומר אפילו הרבה להגיד שאנחנו בעולם מורכב. אבל אני כן חושב שבשביל בכלל להתחיל לפענח את העולם הזה, צריך מה שנקרא לעשות רפרש. להסתכל קצת ולנסות להשתחרר מכל מיני הנחות מוקדמות שיש לנו ושאנחנו סוחבים באופן קצת אוטומטי מהמאה ה-20.
אז אולי בכל זאת, אבל אנחנו נבקש ממך ללמד אותנו איך לאהוב את כל הדבר הזה. כאילו, למרות שזה לא התחום שלך, לאהוב, אבל איך לחבב את הדבר הזה?
ולמרות שזה בלתי נסבל.
וזה בלתי נסבל, נכון.
אוקיי, אז באמת כאילו יש מין שעה כזאת, איך לאהוב מפלצות. בסך הכל התרבות שלנו עסוקה גם בזה לא מעט, שפעם היו את המפלצות והן היו רעות, אבל התחלנו בעשורים האחרונים להתחיל לראות דימויים של הערפד הטוב, שהדרקון הטוב, נכון?
נכון.
חוץ מכל מיני דברים שיש עליהם טאבו כמובן. וזאת עבודה לא קלה. אבל כמו שהיינו מתייחסים בעבר לטבע בתור דבר מאיים, ולכל מיני חיות טרף בתור מפלצות, אז זה עבר רע, והיום אנחנו לא כל כך מסתכלים על זה ככה, אז צריך לבחון כל מקרה לגופו, ולראות מתי המפלצת באמת רוצה לטרוף אותך, ומתי אולי אתה רוצה להרוג אותה. אחד הדברים שלמשל משמשים איזשהו מטאפורה לזה, זה ציפור המיינה. כן, הציפור הזאת שהיא בעצם מה שנקרא מין פולש, שהיא גם איזשהו סוג של אנשים חדשים או ציפורים חדשות, הרי הם לא היו כאן לפני 20 שנה,
כן.
ופתאום הם בכל מקום, אבל נשאלת השאלה, האם אנחנו סתם מתוך הרגל זה מפריע לנו, או שבאמת יש איתה בעיה, כן? זאת אומרת, צריך להתרגל לטרנספורמציה, לשינוי, הכל משתנה, גם הטבע משתנה, ויש איזה צדדים נוראיים, אבל יש לזה גם צדדים יפים. בסך הכל זאת הזרימה של ההוויה.
אז צריך לצאת בודיסטים בקשר לזה.
במידה מסוימת. זאת דרך אחת, הייתי אומר.
אני לא יודע אם זה יעבוד בשבילי. אני מאותם אנשים שמתעצבנים באופן עקרוני, אפילו אם זה לא נוגע לי אישית. אם יש משהו שמשתנה באמת, ואתה מתעצבן ממנו... כי למה אתם מזיזים לי? אפילו אם זה קו אוטובוס שאני לא משתמש בו, אבל השתנה לו המסלול, עדיין מציק.
נכון, יש הרבה חשיבות גם לעבודת אבל. כלומר, יש מגמה אחרת בתרבות שלנו של לרוץ קדימה ובכלל לא להסתכל אחורה, כאילו לא לשים לב לכל מה שהשתנה. ויש הרבה חשיבות... כן להקדיש ולתת תשומת לב, למשל, העיתון, העיתון המודפס, שוב, עוד איזושהי דווקא מפלצת מהעבר שנשארה, ולפעמים יש אנשים שהיא עוד מגיעה לבית שלהם ויושבת שם בערימת ניירות, נכון?
ומתעצבנים ומאיימים לבטל את המינוי, זה לא סתם.
בדיוק.
זה מערכת יחסים.
כן, אז חשוב לתת תשומת לב, חשוב להתאבל, אבל גם חשוב לשחרר. זאת אומרת, מה לעשות שהרבה מהמוסדות של העידן המודרני, שוב, העיתון, הספר, האוניברסיטה, לא יישארו אותו דבר.
זהו, לא נתנו לו...
ואם אנחנו נאחד בהם, יותר מדי, נהיה מאוד מאוד מתוסכלים.
לא התאבלנו עליהם, אבל ישר עברנו לזעם, ולא עשינו את התאבל.
לא, זה חלק מהשלבים של האבל, זה בסדר, יובל, אתה בכיוון.
אה, את אומרת שאני בכיוון?
כן, כן, יש 5 שלבים, אתה תגיע.
אני אגיע. לא יודע אם אני אגיע, אבל אני לפחות בכיוון. אנחנו אנשים חדשים, דוקטור עופרי אילני יצא עכשיו בבבל.
ההשקה בשבת.
ההשקה בשבת.
ההשקה בשבת ברידינג.
ברידינג.
בתל אביב, ברחוב אלנבי. תודה רבה, עופרי.
בחנות רידינג. תודה רבה לך.
תודה לכם, ממש תודה.
להתראות. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. ספר חדש, דמי הגנה, יצא עכשיו וכתב אותו עורך הדין מנחם רובינשטיין, שכבר 44 שנים שם את הידיים שלו בתוך הסיר הזה של העולם הזה, נגיד, העולם התחתון, מכיר אותו היטב. מעניין אם הוא מחבב אותו או סולד ממנו, עוד מעט נשמע. בדמי הגנה הוא כותב על אלי, עורך דין פלילי, שאחרי 15 שנה מחליט לנטוש את המקצוע ולפתוח בית קפה, אבל הוא לא כל כך מצליח לנטוש את העולם העברייני, העולם בא אליו. האם אפשר בכלל לנטוש את העולם הזה? בוא נקרא איזה קטע קטן מההתחלה של, של הספר הזה, שנבין מה קורה שם. לפני 3 שנים נטשתי הכל. הוריי שוב לא היו בין החיים. אחותי חיה מזה שנים בנחר, בברוקלין עם בעלה חסיד וערמת ילדים מתרוצצים, חובשי כיפה ועטורי ציצית. אשתי, שהייתה כה מבטיחה ושוקקת חיים בראשית דרכנו, התגלתה בהמשך חיינו המשותפים כתרחנית מייגעת ומשעממת למדי. עיקר זמנה הוקדש לביתנו היחידה ולאסופת חברותיה, שאימן הייתה מלהגת להוג רכילותי יומיומי. תחילתו בטלפונים של בוקר, והמשכו בפגישות על קפה והוגה. אשר לי, השקה מדי בוקר הייתי מזדקר ממיטתי, מאזין לסלסול נחירותיה העדינות של שותפתי ליצוע, ובאחת עוקר ממקומי. בריטואל קבוע, משתופף על האסלה, מגלח את זיפי הלילה, דן את גופי ברותחין, ושב וחונה את עצמי בבגדים קיים, עם חולצה לבנה ועניבה שחורה, לגימה בעולה של קפה ראשון של בוקר, וקריאה מרצדת של צהובון החדשות, מפתיר יום טוב שקט, ספק לנמי הבית, ספק לי, ויוצא לעבודתי. עסקתי בתחום הפלילי של עריכת הדין. ראשוני לקוחותיי היו גנבים ל5 דקות של זהה ופחד. פורצים, מרוקני קופות מבועלים, מוכרנים בתחנות סמים, חוטפי דמי ביטוח לאומי מזקנות חסרות ישע, ובריונים. אלה האחרונים נחלקו לשוחרי קטטות ולגברים מתוסכלים, המקים את נשותיהם ונרגעים לחלוטין כשהם נתחבים מאחורי סורגי תאי המעצר. עם השנים התחלפה גלריית הלקוחות. עתה הגיעו למשרדי אלה שהפשע שימש להם דרך חיים. נתפסו, הואשמו, זוכו, הורשעו, נידונו וחוזר חלילה. הללו היו מתוחכמים למדי. חיו בג'ונגל אנושי בין בלשים ולובשי מדים ששחררו לתופסם לבין חברים לפשע שמרביתם היו טיפוסים בוגדניים ומלשינים חמדנים, או כאלה שסתם קינאו במעשיהם ובהצלחתם. מי שהחיים לימדו אותם לנוע בזהירות כמעט תמידית היו מפצחי קופות. פורצים בעלי מידע ותכנון קודם, סוחרים בסמים קלים או כבדים, שודדים בעלי דמיון ותעוזה ורמאים וזייפנים למיניהם. האחרונים היו גלריה רב-גונית שהמשותף לה הוא ניצול חולשת בני האנוש והטמטום הממסדי. אלה גם אלה שימשו שדות צייד שאינם מתקלים. שלום לעורך הדין מנחם רובינשטיין.
וברכה לכם.
למה זה בכלל כל כך מעניין אותנו? אפילו כשאני קורא את התיאור הזה שלך פה, אז אני אומרת לעצמי, גנבים קטנים, מרוקני קופות מבועלים, זה מעניין. למה זה מעניין אותי בכלל?
למה זה מעניין אותך? את צריכה לשאול את עצמך.
לא, אני שואלת אותך. למה עולם הפשע? למה הלכת להיות עורך דין פלילי?
זה עולם מרתק. עולם מרתק, משתנה, טיפוסים שונים, מעשים שונים. אני הגעתי דרכו למקומות שונים בארץ ובעולם, בכל רחבי העולם.
אבל מה כל כך מעניין בדבר הזה של האנשים האלה שהם...
השוני שביניהם, הדינמיקה, האירועים, ההתנהגות, ההתנהלויות.
אנחנו כולנו משלמים מיסים, עובדים בעבודה מהוגנת, אתה יודע,
עבודה
ברדיו זה לא כזה מהוגן, אבל נגיד, אנשים נורמטיביים, וזה מסעיר אותנו.
אתה חושב שזאת בחירה? אבל אולי זאת לא בחירה בכלל.
אצל חלק מהם זה בחירה מרצון, כן. זה עולם שהוא דינמי עבורם, ובמסגרת המהלכים שבו הם עשויים להרוויח תחומי כסף ניכרים, בלי להשקיע מאמץ רב מדי. זה דרך חיים. אלה אנשים שפורי חוק. החוק לא מהווה בעבורה מסגרת נורמטיבית, או לא מהווה מסגרת נורמטיבית חזקה דייה על מנת שהם לא יעברו אותה.
בוא נדבר על אלי, הגיבור שלך בספר, שמחליט לעזוב את המקצוע בעצם אחרי 15 שנה. למה נמאס לו?
נמאס לו כי הוא לא מצליח לשנות את את ההתנהלות בבתי המשפט כלפי העולם הפלילי וכלפי האנשים שמואשמים בביצוע עבירות פליליות.
מה זה הדבר הזה אבל שהוא לא מצליח? מה זה הוא לא... עורך דין אמור לשנות משהו?
להערכתי כן.
כן? מה?
אני ניסיתי לעשות את זה משך שנים רבות.
אוקיי.
ואני מודה ומתוודה, לא הצלחתי.
מה ניסית לשנות? איך עורך דין אמור לשנות?
את הגישה, את ההתנהלות, את השקפת העולם, את האנישה, את השיקום, הרבה מאוד דברים. לא הצלחתי, זו מערכת מרובעת, שחיה לפי כללים נוקשים למדי, ושגם לא אוהבת את מרבית האנשים שמתייצרים בפניה כנאשמים בביצוע עבירות כאלה או אחרות.
אבל אתה חושב שהמערכת אמורה לאהוב את האנשים האלה באיזשהו אופן?
לא, אבל היא אמורה לתת להם צ'אנס. היא אמורה לתת להם משפט הוגן.
מה השתנה באופן שהם פועלים? כל האנשים האלה...
מי שהם?
הפושעים, אלה ש...
הפושעים זה לא קבוצת כדורגל של כל אחד יש תפקיד. אין דינם של הרמאים כדינם של האנסים או השודדים. עולם ומלואו.
אבל אלי מחליט בסופו של דבר, כשהוא מחליט להפסיק להיות עורך דין, הוא פותח בית קפה, והוא לא מצליח לחמוק מהעולם הזה, מעולם הפשע.
לא, אלי מחליט לנטוש את המקצוע שהוא עסק בו.
כן.
והוא רוכש בית קפה קטן וסימפטי בגן העיר, מאיזשהו אישה שיוצאת לפנסיה, שהייתה בעלים הקודמים. והוא טוב לו. הוא מפעיל את המקום, הוא מתכונן ללמוד היסטוריה כמו שהוא רצה ורוצה, ופתאום באים אליו שני בבונים, הם מנסים לקלוס ממנו דמי שחיטה. פה מתחיל השחיטה.
נכון, נכון. ומה?
והוא לא כל כך...
הוא לא כל כך מעוניין.
לא מתאים לו.
לא מתאים לו כל כך, אוקיי.
לא, לא, והוא גם יוצא גולני, יחידת קרבית, גם שם זה לא מקובל. והוא מחליט להילחם בהם, וזה מה שהוא עושה במהלך הספר.
דבר שהוא לא כל כך פשוט, כלומר, רוב האנשים היו פשוט משלמים, לא?
באמת, העבודה שלך היא פשוטה.
יותר מאשר התמודדות עם פרוטקשן, כן. נראה לי, כן.
אבל אלי זה אני.
כן.
אוקיי, אלי זה אתה.
אני המוסתר, המוסתר.
אוקיי, אז מה איתך? באו אליך?
אולי לא באו לבקש דמי חסות.
אבל אם היו באים?
אני מרחם על נשמותיהם.
באמת? רגע, בוא רגע, תספר. קודם כל בוא נהיה חברים, כי אתה יודע, נצחה מישהו שיגן עליי. איך, מה היית עושה אם היו באים?
אני אומר, מי שמנסה להציק לי, שלא ירחם עליו.
אוקיי. אז למה...
אנחנו לא באנו מהחלק המפנק של החיים, ואנחנו יודעים איך ומה צריך לעשות.
אבל אתה יודע, פעם גם כן, גם מי שהכיר את העסק מבפנים, אתה אומר, היה יכול לדעת מה צפוי. היה איזשהו, אתה מדבר על כללים נוקשים של מערכת המשפט, היו פעם גם קודים של מערכת הפשיעה.
בטח, זה היה בסיס.
ומה קרה?
תראה, הולך ופוחת הדור. מה, הפוליטיקאים שמנהלים אותם נעשים יותר טובים ויותר עדינים ויותר ישרים? כל החברה הזאת שהולכת אישהו באסקלציה בקצב זה או אחר, וגם העולם התחתון.
מה, זאת אומרת, מה, הם הולך ופוחת הדור, אתה מתכוון, הם פחות נענים לקודים שהם עצמם כתבו, או שהקודמים שלהם כתבו?
הקודים האלה הם לא שומרים על קיומם, הם לא כתבו אותם, הם ירסו אותם. אבל הקודים האלה השתנו, הם קיימים בחלקם הקטן מאוד, אצל מעט מאוד עבריינים שמכבדים את עצמם והזולת.
אז זה מפחיד להיות עורך דין של עורך דין פלילי היום, יותר מפעם?
לא. לא,
יש גם... אתה לא מפחיד אותך שיפגעו בך? אולי תעצבן אותם?
את כנראה לא מכירה אותי מספיק טוב.
בטוח.
אני לא בא מעולם של צפון תל אביב. אני מכיר את החיים.
לא, אבל אני רואה שיש התנגשויות פתאום בעורכי דין וכל מיני דברים כאלה, חס וחלילה. אז אתה יודע, במובן הזה...
נותנת להם רעיונות.
חס וחלילה. אבל זה קיים.
בטח. בטח זה קיים. זה פער שבין מה שאנשים מבטיחים ובין מה שהם מסוגלים לקיים.
יש אנשים שאתה תגיד, תגיד אני לא רוצה לייצג אותם, אני מעדיף לא להתעסק איתם?
כן, הפסיכופטים בעיקר.
אתה יודע לזהות?
בטח, 5 דקות ראשונות. Okay. אני מצר עד היום, אגב, על זה שבמשך השנים הרבות אני משמש במקצוע הזה, לא הלכתי ללמוד פסיכולוגיה מסודרת. אבל אני פסיכולוג חובב.
אבל אם היית הולך ללמוד פסיכולוגיה, כלומר להיות פסיכולוג במקום להיות עורך דין, לזה אתה מתכוון? בגלגול
לא,
הבא?
לא, חלילה, לא, מה פתאום, זה משעמם, אני צריך לשמוע את השטויות של ה... מתפללי הבוקר, שמספרים מה אשתו עשה לו ומה הוא עשה לאשתו, לא, זה לא מעניין.
אתה מעדיף.
אותי ריקק העולם הפלילי.
עורך דין מנחם רובינשטיין, ספר דמי הגנה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
אני מאוד מודה לכם.
להתראות.
לקראת סיום. אנחנו עם סטטוס ספרותי. היום הסטטוס של עומר ולדמן, שכבר ראה את הסרט החדש של אבי ניר.
אבי נשר
זה מישהו אחר נכון. לגמרי. והוא גם מאוד דומה את הטלוויזיה, אז לא, אבי נשר.
אבי נשר עשה סרט, עוד סרט. מדהים לו... איך האיש הזה עובד, כל הכבוד.
עומר ולדמן כבר ראה את הסרט הזה, של אבי נשר, ויש לו הרבה מה לומר עליו, וזה ספרותי, אז אנחנו נקרא
כן.
את זה.
בבקשה.
משהו על העסקנות המוסתרת של אנשי ספרות וספוילרים, אגב, שימו לב, ספוילרים לסרט החדש של אבי נשר, אם תכננתם לראות. אז
אני תכננתי, אני אראה, ואני גם קראתי את הספוילרים, לא נורא.
כן, לא נורא, אבל אם אתם לא רוצים, אז תפסיקו להזין. עכשיו, אני מתחיל. אתמול ראיתי את הסרט החדש של אבי נשר, גן קופים, שכנראה יגיע לבתי הקולנוע בקרוב. בעיניי הוא מהטובים של נשר, והנושא שבמרכזו מדבר אליי, ואולי ידבר אליכם, סופר מזדקן ולא מוערך, סוחר צעירה תוססת והרפתקנית, חייבים לאהוב צעירה תוססת והרפתקנית,
נכון.
למטרה אדמיניסטרטיבית גרדה. בגלל צירוף נסיבות, הוא דורש ממנה להתחזות לחוקרת ספרות שאמורה לכתוב עליו ספר ולראיין את חבריו, את עמיתיו ואת מבקריו. בראשם, המבקר הנודע לשמצה אוריה חרמון, ערן זרחוביץ' בגובל בפרודיה על דן מירון.
וקצת חבל לי שהוא לא אומר מי הצעירה התוססת והרפתקנית.
נכון.
רוצה לי לראות את הדמות שלה השנייה בראש, אבל בסדר.
אנחנו נראה ונחליט.
כן.
הוא אומר לה שבאמת יש חוקרת כזאת, ושזו רק פרוצדורה, הכל עובד כמו שצריך, כי זה 90s, ואנשים רק התחילו...
רגע, בוא נעצור רגע פה. אוקיי. רוצה, כי זה קשור גם למה שדיברנו עם אופרי אילני.
אוקיי.
הכל עובד כמו שצריך, כי זה 90s.
כן.
זה מה שהוא כותב.
נכון, ועוד אין כאילו...
אתה חושב שב-90s הכל עובד כמו שצריך? לא הבנתי.
מהבחינה הזאת, שלא גילו את זה מיד, ושלא כתבו משהו ברשת החברתית וחשפו אותו, לא ביטלו אותו.
אוקיי, הבנתי.
טוב. אולי, אני לא יודע, לא ראיתי בסרט, אני לא בר מזל כמו עומר ולדמן.
את פשוט חושבת שזה מין אמירה כזאת של עומר ולדמן על ה-90s, שהיא קצת מופרכת.
אולי כי הוא מילניאל.
בדיוק, שאין לו שם את של מושג.
מה היה בידיים?
מה עבד כמו שצריך ב-90s, אני לא יודעת.
הכל התפרט לנו בידיים.
פשוט נהננו מזה קצת, היה כאוטי, נחמד.
אולי, אני לא יודע.
כן, אולי אני.
טוב, אז העלילה מגיעה לסף פיצוץ, הוא אומר, כשהצעירה מגלה שאין חוקרת כזאת, הסופר כותב בשם בדוי את הספר, אמור לגאול אותו משכחה, והספר מתפרסם, ואת ההמשך יראה מי שירצה לראות, ככה הוא כותב.
בסדר.
הוא מספר לנו שקו העלילה המרכזי בסרט דומה במידה רבה לביוגרפיה של הסופר, והחוקר רובן קריץ, כמו הסופר בסרט, גם קריץ כתב על עצמו ספר עיון מעמיק בשם הבדוי, רותי שמיר, אני מת על זה. כמו הסופר, גם קריץ פרסם בשמות בדויים נוספים, פרסם ספרות זולה למען הפופולריות, כמו אצל הסופר וחרמון, שרה איבה בין קריץ למרון.
דן מרון.
כן? Mm-hmm. כמו הסופר, גם קריץ נדון לשכחה עוד בחייו, התמונה של מאות עותקי ספריו המוכתמים באדמה, מחוץ לדירה ישנה ברמת אביב, כמה חודשים אחרי שמת עוד תקועה לי בראש. חלק מהפרטים שציינתי, הוא כותב, נחשפו בשנים האחרונות ברשימות של יושב הסמת שיינברג, אלי אשת ואחרים. בקרדיטים לסרט לא מצאתי את כל השמות שציינתי עד עכשיו מתחום הספרות, אולי מטעמים משפטיים ואולי מטעמים אחרים.
למה? אני קראתי היום סטטוס בבוקר של אלי אשת, שהוא השתתף בסרט באיזה תפקיד אורח קטנטן. כן.
נייס, אני אוהב את זה.
הוא שם.
יופי.
כן.
הוא אומר שהסרט תפס אותו בעיקר כי הוא מתמקד בעניין שמשום מה עדיין נמצא בצללים של עולם הספרות. ומה זה הדבר הזה? הניגוד בין מה שאנשי ספרות עושים בשביל תהילה ותשומת לב, לבין הצורך המגוחך שלהם בפסון שיתשטש את מאמציהם. לא יודע מה בצללים פה.
אוקיי, הם עושים את זה מולנו. אנחנו לא דוגמה.
אנחנו רואים את זה. כשהחוקרת מאמתת את הסופר עם האמת, הוא מתפרץ עליה ואומר לה בערך ככה. 30 שנה אגנון ואשתו עבדו כדי לתת לו פרס נובל. 30 שנה! מה את יודעת על זה שסופרים ממציאים לעצמם פרסים, ממציאים לעצמם מבקרים, ממציאים לעצמם קוראים? מה את יודעת על מה שסופרים עושים כדי לקבל תשומת לב? ובאמת, מה אנשים יודעים על המשוררת הנערצת שמתקשרת בכל בוקר למזכיר המערכת כדי לוודא שאף אחד לא עוקף אותה בהגשות מטעם ההוצאה למפעל הפיס או לפרס היצירה היצירתית על שם איזה עסקן שמאלני? מה אנשים יודעים על המגדלור המוסרי שבחש בכל ספל מהפחד החרסינה בדרך לפרס ישראל? למה סופרים ומשוררים עדיין דבקים בתדמית איש הרוח הסגפן או הצדקן כשהם ממרפקים עצמם לדעת, ולמה אנשים עדיין רוצים לקנות את התדמית הזאת? זה לא סוד שמהפכת הרשתות לא באמת מאפשרת לנו לראות את אומנים בחולשתם או בשלל מצבי הצבירה הנפשיים שלהם. אבל אצל אנשי ספרות הוא כותב, משהו בעסק הזה בכל זאת נראה קצת יותר רפוי. הם מתבטאים כאן לכאורה באופן משוחרר ולפעמים מביך בשם אותה רטוריקה של כנות שהם ודומיהם נשבעים בשמה מאות בשנים. אבל מילה לא תראו כאן על מה שהם עושים כדי להישאר בתודעה כלשהי. פרסים נופלים עליהם מהשמיים. ביקורות מפתיעות אותם, כאילו לא שלחו עותק למבקרת בדואר, פלוס טריפל צ'ק במסנג'ר. איכשהו נשיא המדינה שם לב למנחת השירה הצנועה שלהם. הם בכלל כל הזמן כל כך צנועים ונרגשים ומכירי טובה. והוא כותב, אני לא כותב את הדברים בתוכך. גם אני מתנהג כך. והמחשבה על מה שאצטרך לעשות בעוד חצי שנה כדי ש-200 איש יפתחו עין על הספר שלי גורמת לי להזיע במוח. ובכל זאת, אני עומד על כך שהסתירה הזאת מיוחדת לאנשי ספרות. יש סביבי הרבה אנשי תיאטרון ואנשי ספרות, ובעניין הזה נראה לי שההבדל ביניהם הוא שמיים וארץ. שחקנים ובמאים אומרים לי בפרצוף, תתרכז בי עכשיו, תעשה את זה על חשבון אחרים, כי תראה כמה קסם יש עלינו וכמה מגיע לנו. זמרים גם כן נותנים לזה. קולנוענים בכל מצב. בכלל, במצב תמידי, של תביאו לנו כסף דחוף. בקיצור, הוא אומר שספרות זה שונה, והוא אומר, בא לי לסיים בשאלה ולא בפואנטה, בכנות ולא באינבוקס. למה אנשי ספרות עדיין דבקים בפוזה הזאת, בהסתרה הזאת? מה יוצא להם ממנה? למה לא לדבר בגלוי על עבודת הקידום העצמי? למה לא להציב את זה בגלוי כחלק מכללי המשחק? כאילו זאת בושה. הוא אומר על עצמו, אולי, כמו הסופר בסרט של נשר, אני מתוסכל שלא למדתי לשלוט בטקטיקות האלה, כי ברור שיש הבדל בין כישרון ספרותי ובין כישרון בספרות. לא ברור לי למה נוטים לעקם את האף כשאומרים את זה בגלוי.
טוב, אני לא בטוחה שאני סולדת מהדבר הזה, מההסתרה, מהדבר הזה שהוא קורא לו ההסתרה.
פסון זה חשוב.
פסון זה דבר מאוד חשוב בחיים, אני חושבת שמינימום של אלגנטיות, אחרי שכבר זנחת את מעט הכבוד העצמי שלך, זנחת, אוקיי, אבל מינימום האלגנטיות זה להסתיר את הפעילויות האלה של הקידום העצמי, לפחות מהקהל, לנסות לפחות, ואלגנטיות, אפילו אם זה איצולת, כי כבר עשית כל מיני פעולות, היא עדיפה, תמיד. תמיד כדאי להיות קצת אלגנטי. ואני גם לא בטוחה שהדבר שהוא חושב שמיוחד לסופרים, הוא אכן מיוחד כל כך לסופרים, אני חושבת שזה פשוט יותר קרוב אלינו, ואתה יודע, וגם הסופרים בסופו של דבר רבים על פירורים, ולכן זה נראה יותר עלוב והסתדרותי, כמו שהוא כותב, אבל אני חושבת שאפשר גם להסתכל על זה במבט אחר, ולראות בזה משהו הירואי אפילו, אבל יכול להיות, אני לא יודעת, היום אני קמתי במצב רוח קצת צלחני, אז יכול להיות שזה קשור לזה, מה שכן, יש משהו טרגי, די טרגי בעולם, משהו שלא קיים, הנה דבר אופטימי, מבקר אחד שיכול לחסל סופר, היה פעם דבר כזה.
וזה טרגי שאין את זה יותר.
לא, זה טרגי שהיה את זה, וזה יופי שאין את זה יותר. אי אפשר לחסל אף אחד, יופי, נפלא.
תראי, הסטטוס הזה הוא גם איזה סוג של, את יודעת, הוא מצדיק את עצמו גם, נכון?
הוא אומר, עוד מעט אני מוציא ספר, וזה מה שאני הולך לעשות.
זה מה שאני הולך לעשות.
תדעו לכם.
הנה, אני הולך לעשות את זה. וגם הוא אומר, אני מתוסכל שלא למדתי לשלוט בטקטיקות האלה. זאת אומרת, זה אפשרות של להגיד, אם במקרה, אחרי שאני אעשה את כל הטקטיקות האלה, במסתרים, תוך שמירה על פסון, ולא ישימו לב לספר שלי בעוד חודשיים כשאני אוציא אותו, אז תדעו שזה בגלל שלא שלטתי בטקטיקות האלה.
או בגלל שאתה אדם מאוד מאוד צעיר, אומר ולדמן, לאט לאט תלמד הכל.
האפשרות שהספר נגיד. לא טוב.
אולי הוא... לא, אל ת... אולי זה יהיה ספר טוב, מה אתה?
יכול להיות.
אוקיי.
יכול להיות, אבל האופציות כאן הן או שאתה שולט בטקטיקות, או שלא. אני לא יכול לדעת אם הספר טוב או לא טוב, לא קראתי אותו, הוא לא יצא.
אנחנו נקרא אותו בחדווה.
נקרא אותו בוודאי, אני מקווה שהוא מדהים.
עד כאן תוכניתנו להיום. תודה רבה לנועה בנגי ולחן עוז, שהיו איתנו באולפן. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו מחר, אנחנו נשדר את המיטב. להתראות.
אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.